בסדר, אז הלכה קובעת שאדם 10 שנים, לא ניכנס לדין של 10 שנים, אבל אומרת פה הגמרא.
זה דבר שהוא לא, לא, הוא
לא
עשה
דבר לפני. מה? לא יודע, לא רוצה להיכנס לדין הזה של 10 שנים, אבל לענייננו, אומרת פה הגמרא, שזה הנחול מתי בדורות הראשונים. הרי איפה 10 שנים מגרש אותה? זה מופיע, זה מקורו בתורה, אני חושב. מקורו בתורה, בקיצור זה אומר, בשנותן מרובות, בתורה היו חיים 200, 1,000 שנה וזה. אבל אנחנו, כמה שנים אנחנו חיים? 10 שנים, למעשה כל שנות הפריון של האישה זה בסך הכל 20 שנה. של הגבר 20 עד 40 פחות או יותר. בסדר, נו, רלוונטי. לפני 20 היא לא מתחתנת, אז למעשה יש שנות הפריון שלה, למעשה פחות או יותר מ-20 עד 40, 35 שנה כבר לאט לאט יורד. בסדר, אז לכן המציאות היא כזאת, שהוא אומר, אין הרבה זמן, אז שנתיים, אז הוא אומר לך פה, אבל בדורות האחרונים שנותי מועדות שנתיים וחצי. למה שנתיים וחצי? תעשה חשבון. 9 חודשים הריון, ועוד חודש יתמאה, אחרי הלידה, סך הכל, 10 חודשים. 10 חודשים כפול 3, 30 חודשים. 30 חודשים זה שנתיים וחצי בדיוק. 36 זה 3 שנים.
כמה חודשים אחרי
הלידה? 9 חודשים פלוס חודש, 10 חודשים. כפול 3, 3, היינו 3 ניסיונות, חזקה. 3 פעמים כאילו היה אפשרות לילד, לא הלך, לא הלך, לא הלך, זהו. לא שיינו בדורות ראשונים. אבל בדורות האחרונים שזה די מועדות, שנתיים וחצי. כנגד 3 עיבורים. רבא אמר רב נחמן, 3 שנים. זאת אומרת לא 30 חודש, אלא 36 חודש. בסדר? אה? בסדר, כנגד 3 פקידות, זאת אומרת הכוונה, כתוב ש10 שנים אדם לא התחתן עם אישה ולא נולדו ילדים, אפשר לגרש אותה בלי כתובה, מפסידה את כתובתה. לא, כי יש סיבה למה הוא גרש אותה.
מה? זה שאני רב איתה, סיבה שאני רב
איתה. לא, סיבה לך, מה זה יכול לגרש אותה? אדם יכול לגרש את אשתו כל יום. הוא לא צריך את האישור שלך, מה רעיון שהוא יכול לגרש אותה? יכול לגרש אותה ולא לשלם לה כלום. זה הרעיון, מה זה יכול לגרש אותה? הגבר יכול לגרש את אשתו כל יום. הוא מגרש אותה, ההחלטה של הגירושים זה בסמכות הגבר. אבל מה הנקודה שיכול לגרש אותה? יכול לגרש ולא שלם לה כלום. לגרש בלי כתובה. הוא לא חייב לה כלום. בסדר? אומרת הגמרא, זה הנכון, אז. היום, או שנתיים וחצי, או 3 שנים. שנייה, זה לא נסתכל עליך. תקופת הגמרא. 2,000 שנה, אה? חודש. לא, יש לך את הדין בזה, עזוב. כנגד 3 פקידות, דאמר מר, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה. הכוונה שבראש השנה אישה נפקדת, זאת אומרת, הכוונה שהשם מחליט שיתכנס להיריון. מתי השם מחליט שאישה תכנס להיריון? או שהוא מחליט כל הדברים, מה הוא מחליט לתת את כל הדברים? בראש השנה. בראש השנה אתה יושב מולו, כל בני עובדים לפניו כבני מרון, והוא מחליט, זה ככה, כן, מה שאנחנו אומרים בזה. אז זה התחל לעבור 3 פעמים ראש השנה, בשביל מה? לא, בשביל להחליט שהיא עכשיו תחיה ילד, פעם ראשונה. כאילו 3 פעמים עברה את ראש השנה, והחליטו עליה שלו. אמר רבא, ליתנו לאן נקללה. בסדר? אז למה המשנה כתבה 10 שנים ולא כתבה שנתיים או שנתיים או 3 שנים? מכדי מתיתי מן תקין רבי. ואומרת הגמרא, זה בימי רבי, המשנה הזאת, הרי בימי רבי נשנתה, נכון? זאת אומרת, אומר, בימים הראשונים, המשנה כותבת 10 שנים, מה זה הימים הראשונים? כולו לפני, יחסית אליהם 200 שנה, כן? 200 שנה יחסית לדוברים פה. אומר, מה? רק בזמננו יחסית לפני 200 שנה? מה פתאום? זה הרבה קודם. ובימי דוד אם הוא תשנה. הרי מתי השנים התמעטו? בימי דוד, דכתיב, ימי שנותינו בהם 70 שנה. בסדר, אבל ימי שנותינו 70 שנה, יחסית לזמן התורה, שמה היה שם זמן? שחיים מאות שנים, מאות אלפי שנים. יפה, אז הוא אומר, הרי כבר בזמן רבי שואל את הגמרא, כבר בזמן רבי כבר זה ירד. אז מה אתה אומר לי? שברבי היה הרבה שנים, והיום מעט שנים. מה פתאום, ירד כבר לפני, הרבה לפני תקופת רבי. ואש, בסדר, לא ניכנס לדיון פה, רק רציתי להכניס את הדיון הזה, אבל לענייננו. לא יודע מה התשובה, אני לא שם בגמרא. ואש, אומרת הגמרא, ואש שמה לא זכה לבנות ממנה, אבל דילמה היא לא זכיה. למה אתה אומר שמה? נמשיך שם הגמרא. והי שמה לא זכה לבנות ממנה. נכון? שמה לא זכה לבנות ממנה. ודילמה היא לא זכיה. כן? ואז היא לא זכתה. ואז לכן היא... ואז, הרי מה אנחנו אומרים? שיכול לגרש אותה בלי כתובה. נכון? אז למה אתה אומר שהשמה היא מה? השמה היא בו. רגע, אולי השמה היא מה? השמה היא...
אולי בו ולא בו.
כן, נכון, אבל זה הפוך לי אצלנו, ושיכנתי את זה ויוצא לי הפוך. והיא, וכיוון זה לא מפקידה הפירה והרבייה, לא מאנשה. לא יודע, השאלה פה מסתבכת לי, אז הראש לי כנראה לא יושב. אז אומרת הגמרא, לא יכול להיות שזה תלוי בה. לא יכול להיות תלוי בה. למה לא יכול להיות תלוי בה? היא לא נענשת. למה היא לא נענשת? בגלל שאישה שלא מצווה פירה ורבייה לא יכולה להיענש על זה שהיא לא פירה ורבייה.
למה? אבל יכול להיות שדווקא הקדוש ברוך הוא לא פוקד את האישה.
אבל הוא אומר לך לא, כי אני לא מעניש אישה. מה זה הוא פוקד? לא, אני בתור עונש. בתור עונש זה לא יכול להיות לבוא בתור עונש. אני לא יכול להיות לך על דבר שאתה לא חייב בו. מבין?
כמו
עם חנך, אני...
כן, אבל זה לא בתור עונש על... הוא לא יכול להיות לך, נגיד, היית לו בסדר, טוב, אני אשתך לו ילדים. לא. תבין מה אני אומר? עונש לא יכול להיות, זאת אומרת, עונש הכוונה זה באשמתך, יכול להיות שהשם החליט, יש אדם שנולד טיפש, אז הוא נאנס לזה שהוא נולד טיפש. לא, השם החליט זה חכם, זה טיפש. אבל לפעמים יש בן אדם שהשם מעניש אותו בצרה, אז הוא לא יכול להיות בצרה, דבר שהוא לא מחויב בו. אני לא חייב לעשות דבר, למה לא? זה היה, אני מעניש אותך, לא חייב. אז הבעיה היא תמיד בו. עוד מבחינה, זאת אומרת, אם זה עונש, זאת אומרת, מה הכוונה? עונש שאתה לא זכאי לזה, זה רק יכול להיות בעיה של הגבר, לא יכול להיות בעיה של האישה.
או שיכול להיות שהגבר זכאי והאישה לא מעדיף.
או שיכול להיות שמראש החליטו. או שיכול להיות מראש החליטו, לא בתור עונש. בתור ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא בתור עונש. בתור שלא היו לו ילדים. כמו שהרבה דברים קוראים. אחד נולד נכה. זה עונש? זה עונש, אבל זה לא עונש. כן? ככה נולד, מה אתה רוצה מהם? אתה לא מעניש אותה על דבר שהוא עשה. בסדר? טוב, אנחנו, זה בדברים האלה, בזאת שם צריך להסביר לכולם את זה. עכשיו, למה הבאתי את הקטע הזה לכאן? עוד קטע. איני, שואת הגמרא, מה? ואמרו לרבנן, לרבה בברזבדה, נסיבית איתה בולית בני. אתה רואה שאמרו לו, הולך תתחתן עם אישה אחרת, כן? פה באמצע הגמרא הראשונה. שורה, לא יודע, חמישי, שביעית, משהו כזה. אומרת הגמרא, מה, זה לא תלוי באישה, ואמרו לרבנן לרבי אבר זבדא, נשיא בידיתא ואולית בני, כן? בוא תתחתן, הוא היה כמה שנים ולא הביא ילדים, כן? אז אמרו לו, תתחתן עם אישה ותוליד בני, אמר לו, אי זכאי, אבו לי מקמייתא. יכול להיות, אם הייתי זכאי, אז היו מביאים לי מהראשונה. זאת אומרת שהבעיה היא לא בי, אלא הבעיה היא בה. נכון? הבעיה לא בי, היא זכאי, אבו לי מקמייתא. אם אני הייתי זכאי, הייתי מקבל כבר מהאישה הראשונה, לא צריך להתחתן. אני אשם, לא אשם, אני אשם. אומרת הגמרא, ואתם דחו מהתחיל רבנן. לא הבנתי פה את הגמרא, אני צריך לשבת להבין אותה, כנראה לא הכנתי מספיק. עשו במשהו אחר בהפסקה הקטרה הזאת. רבי אבא רזבדה יקר מפרקי דרבונה. רבי אבא רזבדה, הוא לא רצה לספר לנו את התשובה האמיתית. התשובה האמיתית שלא הביא ילדים, שרבי אבא רזבדה נכנס לשיעורים. בגלל שהוא נכנס לשיעורים, הוא היה לא רוצה לצאת לשירותים. למה הוא לא רוצה לצאת לשירותים? לא רוצה לפספס. ישב, התאפק עד סוף השיעור. לאט לאט שאדם מתאפק ומתאפק ומתאפק, אז שזה גרם לו לאיבוד כוח הגברה שלו. כן? ולכן הוא לא רוצה לספר להם את העניין הזה, הוא אומר להם, מה יש לי, התחתן עם אישה אחרת? לא עזור שום דבר, הוא לא מעשי, איבד את הכוח. כן? ועכשיו עוד רשימה של רב גידל, יקר מפרקי דרב הונה, רבי חלבו, לענייננו, יקר מפרקי דרב הונה, רבי חלבו, היה תלמידו של רב הונא, לא רצה לצאת. למד, 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 עד שאיבד בשלב מסוים את כוחו. רב ששת יקר מפקד רב הונא, רבה חבר יעקב, אחדתי סוסחינטה. זה איזשהו מציאות של מחלה בכוח הגברה, שהזרע שיוצא הוא זרע לא... לא, 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 אי אפשר, הוא לא, אין, לו, אין בו פריון. כן? תליוע בארזה דבי רב. ונפק מיני קאוצה דיארקה, הוציאו את הזרע שלו וזה יצא כמו איזה צבע ירוק כזה שאין מה לעשות איתו. אמר רב הבר יעקב, שיטין סבא אבינה, היינו 60 אנשים, 60 רבנים, 60 זקנים, וכולו יקרו מפרקי דרב הונא, כולם יצאו אצל רב הונא, אף אחד לא רצה לצאת מרוב שרצינו ללמוד את התורה, לבר מענה, לבר ממני, רב הבר יעקב, למה? דקאי ממנה אפשר, חוכמת חיית בעליה. אני בזכות התורה הצלחתי לגרום לזה, אבל היינו 60 אנשים, לא היינו עושים משהו. נלחמים, 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 מספרים על הנשיא אסד, שככה היה מנצח במשא ומתן. ככה אומרים, אולי זה צ'יזבט, אומרים שהיה לו שלפוחית שהיה יכול לחכות שעות. היה לו שלפוחית בגודל של סוס. לא, ואז אתה נכנס אליו למסע ומתן. הוא מתיש אותך, שעה, שעתיים, שלוש. אחרי שלוש אתה בלחץ, עכשיו לא נעים לך לצאת לשירותים. לא נותן. אין, עשי אסד, אחי, זה אריה. ואז אתה נחנק.
לא, אתה אומר לו, שמע, יש לך
פושע. אחי, מה, מסע ומתן, מגיע איזה מנהיג מידע, אומר לו, שמע, אתה עושה פיפי? לא יודע, צ'יזבט, הם שואלים על הצ'יזבט, בסדר? אז שוב פעם, אני חוזר ואומר, אני חוזר ואומר את הקטע מהגמרא, לא כך הבנתי פה עם 10 שנים, אבל נקודה משמעותית שלמדנו מהגמרא הזאת. נקודה ראשונה לעניין רב חלבו, רב חלבו ראינו את הדבקות שלו ברב, לשומע ראינו את הדבקות של רב חלבו ברב, שאפילו לתשנייה, כמה דקות שיוצא לצאת, להתפנות ולחזור, כמובן שבזמנם זה הרבה יותר זמן מזמננו, למה? כי זה לצאת החוצה, זה לא לצאת לשירותים שנייה חוזר, זה זמן ארוך. הוא לא הסכים, עד שאיבד את כוחו. רבי חלבו חלש, סיפור על רבי חלבו שהיה חולה. נפק אחריז רב כהנה, רבי חלבו באיש, רבי חלבו חלש. לא יקדה קעתי, אף אחד לא בא לבקר אותו. אמר לו, לא ככה היה מעשה. מסופר, זה לא על רבי חלבו, מסופר על מישהו אחר, יותר מוקדם. בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ולא חסו חכמים לבקור, זאת אומרת, לא תקופת המוראים, תקופת התנאים. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא לא כזה, זהו, סיפור מסקופת רבי עקיבא, שמה? ולא יכנסו חכמים לבקור, אף אחד לא בא לבקר אותו, עד שהחליט מי בא לבקר אותו. כעס רבי עקיבא לבקור, בשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה. הוא ראה את הבית, הוא אומר, איזה בית, מלוכלך, חסום, כאילו אין אוויר, אין פה, אין שם. אז בא רבי עקיבא, בא, התחיל לעשות סדר. פתח חלונות, ניקה את הרצפה, סידר, עיף את כל האבק וזה, היה חדר נקי. בזכות שהיה חדר נקי, אותו תלמיד עברי. אמר לרבי, חייתני, יצא רבי עקיבא ודרש, כל מי שאין מבקר חולים, כאילו שופך דמים. התרבדימי אמר, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, כל שם מבקר גורם לו שימות. בביקור חולים, אז ביקור חולים, אז לכאורה לפי הסברה הזאת, היא ודאי שאם יש אדם שלא מבקרים אותו בכלל וצריך לדאוג לו, ודאי מצווה לבקר אותו. אבל אנחנו, זה לכאורה זה, אבל מה שלמדנו בנקודה הזו, שאדם שהוא חולה, ובאים לבקר אותו, הדבר הזה מחיה אותו, אדם זה נותן לו כוחות. אז כאילו, לפי הגמרא הזו אנחנו רואים שוודאי מישהו שצריך לעזור לו, פה אתה ממש שפיכות דמים, אבל מי שלא, אפילו יש אנשים שעוזרים לו, הבית מסודר והכל נקי והכל טוב, אבל גם אין עצם עובדה שאדם בא לבקר אותו, גם זה חשוב וגם זה נותן. כך תענה, זה אמרם, כך, אולי קשור לשבת. כן. כבוד הרב,
אומרים,
ביטול
תורה, כאילו,
אני
ללמוד תורה, זה יותר
מרגיש
עכשיו יש הרבה מצוות שאנחנו כן צריכים
לקיים אותן. אתה שואל שאלה מצוינת? אתה שואל שאלה מצוינת. יש לנו כלל שנקרא, עוסק במצווה פטור מן המצווה. כלל. עוסק במצווה, אני עכשיו עוסק במצווה מסוימת ונפלה על המצווה אחרת, אפילו שהיא יותר חשובה, אני לא מסתכל, אני התחלתי מצווה אחת, כן? אני עכשיו מצווה ראשונה, אני עכשיו לא עוסק במצווה השנייה. אז זה נכון במצוות רגילות שמצוות מזדמנות, אבל מה קורה מצוות תלמוד תורה שיש לה בעיה? מה בעיה לכם? מה הבעיה של מצוות תלמוד תורה? 24 שעות. אז אם אני אומר עוסק מצווה פתור מן המצווה, אז אני לא אעשה כלום. אז לכן יש, כן, דירה 41. אז לכן הנקודה הזאת, אם ככה, אז לכן בתלמוד תורה סטנדרטים אחרים. תלמוד תורה סטנדרט, כל מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. בסדר? הכוונה, אם זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אז אתה פטור ממנה, כאילו אתה תמשיך ללמוד תורה. אז אם זה מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה צריך לעשות אותו אתה. נגיד, יש נקודה מסוימת של כיבוד הורים, שהורים לא מצליחים לתפקד על פה ושם, ואם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, אז אתה נאלץ בצער לעזוב את התורה ולעזור להורים. תשתדל שיהיה מישהו אחר שיפתור את הבא, אבל אם אין ברירה, אתה צריך לעשות את זה. אבל אם יש, או למשל חתונה, אתה הולך לחתונה, יש חבר מאוד קרוב שעכשיו מתחתן, אף אחד לא יכול להחליף אותך בחתונה הזאת. מה כמובן אף אחד לא יכול להחליף אותך בחתונה הזאת? כי הוא רוצה אותך, חייב ללכת. אבל אם זו חתונה שצריך מסמכים, צריך אותך שם, הוא לא צריך אותך באופן אישי. אז אם יש אחד שלא עומד שקוק, הוא לא בלימוד, שימשיך ללמוד. ואם אדם אומר, שמע, אני עכשיו גם ככה לא לומד, או גם ככה אני קצת רוצה קצת חיים, בסדר, זה יצא. אבל אם מישהו עכשיו יודע שעכשיו יש לו סדר שהוא לומד אריה, אין לו שום בעיה ופה ושם וזה, הוא לא צריך את העברור, הוא לא צריך שום דבר לזה, ועכשיו מישהו צריך מסמכים, ויש אחרים שילכו, אז ייתן לאחרים, אתה אל תלך. בסדר? זאת אומרת, הכלל בלימוד תורה הוא כלל שונה, כי לכאורה, בגלל שעוסק מצווה פטור ממצווה, אז תלמוד תורה בעצם חסם את הכל, כי הוא יושב עליך 24 שעות ביממה. בסדר, אם אתה עכשיו עסוק בכיבוד הורים, ונפלה עליך מישהו אומר לך, בוא תעזור לי לפרוק את האוטו, לא, אני עכשיו התחלתי כיבוד הורים, אז אני עכשיו מתעסק בכיבוד הורים. אני לא יכול, אם אתה, עכשיו, כמובן, בתנאי שמה, שלא יכול לקיים את שתיהם. אדם אומר, אני עכשיו עוסק במצוות פדיון שבויים, אני עכשיו בסוכות, אני לא אוכל בסוכה, למה? כי אני עוסק בפדיון שבויים, לא קשור, למה לא קשור? כי זה לא סותר, זה לא סותר. אם עכשיו בדרך אתה נמצא בבית מלון, בדרך לפדיון שבויים, מצווה, מצווה. בבית מלון יש חדר אוכל ויש סוכה, אז איפה תשב? תשב בסוכה, למה? כי זה, מה זה עוסק במצוות פדיון שבויים? רק בתנאי שמה? שסתירה, שעכשיו אני צריך לרוץ, אני עכשיו, אין לי בית מלון, אין לי סוכה, אני עכשיו צריך לרוץ להגיע לזה, ובשביל סוכה אני צריך להתעכב, העיכוב הזה יכול לפגוע במצוות הפדיון שבויים, אל תשב בסוכה, כי עכשיו אתה עוסק פדיון שבויים, אל תעסק בסוכה, בסדר? אבל כמובן בתנאי שאין סתירה, אם אין סתירה, אז אין שאלה, בסדר? אז זה לגבי העניין הזה, אז אותו דבר ביקור חולים, אם ביקור חולים באמת, הבן אדם הזה הוא, אף אחד לא מטפל בזה, אז אנחנו עוזבים את התורה בשביל לטפל בו. דבר מאוד חשוב לכל מי שבזרת השם הולך להתחתן, אמר רבי חלבו, מי שמתחתן ומי שכבר נשוי, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שמעתם? אדם רוצה שיהיה לו ברכה, ברכה בהכל, בפרנסה, בבריאות, בכס, וזה. תזכה לזה, יש לך שם, יש לך שם דף. היה, הבאתי פה דפים, לא? בסדר, תסתכל לי, לא, תסתכל לי טוב. בסדר? למה? שנאמר, ולאברהם מיטיב בעבורה. הקדוש ברוך הוא מיטיב לאברהם בעבורה. והיינו דאמר לו, רבה לבני מחוזה, רבה לימד בדרשה של בני מחוזה, שהעיר שהוא היה רב בה, הוקירו לנשייכו, כי איך זה תתערו. אתם רוצים להיות עשירים? תנו כבוד לאישה, תהיו עשירים. מתאים צחי? עכשיו אתה רואה? בזכות זה צחי פה מממן את כולנו. אה? בסדר, אז מי שמחפש, הברכה של האדם... הברכה של האדם... הברכה של האדם בזכות אשתו. עכשיו, הדבר האחרון הכי מפורסם, יש פה מאמר מאוד מאוד מפורסם שרבי חלבו, אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת. מה זה ספחת? מה זה ספחת? ספחת צרעת.
צרעת.
שנאמר, ונלווה הגר עליכם ונספחו על בית יעקב, וכיווח ונספחו וכתיבתם לסד ולספחת. זאת אומרת, הגרים הם צרעת לישראל. עכשיו... אתמול מה?
שעבר חוק, ראיתי שעושם גיירים ככה, כל הארץ ואין, מגיירים אותם יותר מהר.
דביל הזה אומר לך,
ראיתי להבין,
זה
חצי
מיליון מגורים עכשיו.
להאמין?
לעשות זה על גיור,
גיור זה
זרית. אומר כמו שיהודים רוצים
לבוא,
זה
נפשי לבוא. טוב, אז בוא עכשיו נראה... שנייה, בוא נראה עכשיו שישה הסברים לשאלה. חידשת לנו, הפתעת אותנו עכשיו. עכשיו, אני אומר ככה, אני עכשיו אתן שישה הסברים לשאלה, קשים גרים לישראל כצפחת. מה הכוונה? למה אני משווה את הגרים לצרעת? יכולה גרים זה דבר טוב, רע, לא יודע, בוא נראה. אומר הרש"י, קשים גרים שאינם זהירים במצוות רגילים מצווה ונמשכים מצווה ולומדים מן מעשיהם. אומר התוספות, פירוש בקונטרס אחד, אני בסדר, הסברתי בו שישה הסברים, בוא נריץ את זה מהר. לפי שאינם בקיאים במצוות ומביאים פורענות, ועוד שמלמדים את ישראל, מה עושים? אתה מכניס גרים פה לישראל, מכניסים תרבות זרה. תשובה ראשונה, תשובה שנייה. ויש מפרשים לפי שכל ישראל ערבים זה בזה. כל ישראל ערבים זה בזה, ולכן הגרים הם לא ערבים, מה הכוונה הם לא ערבים? ולכן הם צרעת לעם ישראל. מה הכוונה צרעת? מה הכוונה צרעת? הוא חיצוני. הוא חיצוני עם ישראל, הוא לא, אין בו דין ערבות. אני מדלג מספר 3, ויש מפרשים, דקשים גרים לישראל כספחת, בי שהזהיר הקדוש ברוך הוא בכבדם למקומות שלא לנות, אי אפשר שלא יצרו, הם גורמים לצרה לישראל, הם גורמים לצרה, השם הזהיר בהרבה מקומות שלא לא, תצרו את הגר, לא תענו את הגר, אתה בא לגר אומר לו, זה מילה לא במקום, אז אם הישראלי רגיל אמרת לו מילה לא במקום, זה נורא, אבל לא נורא מהיום, למה? כי כמו ישראל אחיך, אבל אם באת לגר ואמרת לו מילה לא במקום, או, 24, סתם התעללת בו. שחקת עליו. אז העונש שלך גדול פי 20. כי הקדוש ברוך הוא הזהיר שלא לצייר את הגר יותר מאשר אדם רגיל. אתה מבין?
עכשיו אם
זה הרי
במהלך
הגיור,
לא
שואר איזה גר. יש 30, אז אמרנו, שמה, שהקדוש ברוך הוא, בקיצור מי שמונה, מי שמצייר, מי שמונה, עושה הונאה או מצייר גר, יש לו זה, אז כאילו אתה מכניס פה סיכון גדול לעם ישראל. מספר 4. ויש מרשיב איש על ידי הגרים לישראל בגלות, כדאמר, בני מה ישראל מפוזרים בכל הארצות, יותר משאר עובדי כוכבים, כדי שיתווספו עליהם גרים. הוא אומר, למה יש גלות? כדי שעם ישראל יהיה בכל מקום, ואז בכל מקום יראו שמה? יהודים? הרי אם הגוי רוצה להיות יהודי, אבל הוא לא ראה יהודי בחיים, יש מצב שיהיה יהודי? אז איך אני אגרום לו שהוא יהיה יהודי? אני אפזר את היהודים בכל העולם, ואז הגוי יראה יהודי, אולי אני אהיה יהודי. ואז לכן, כאילו בזכות העובדה שצריכים שיהיה גרים, אנחנו חטפנו מה? גלות. לא, גלות. זאת אומרת, זה לא נכון, ולא נעירה. הרי אמרנו ביבמות שאנחנו לא מקבלים גרים. הכוונה עם ישראל הוא לא עם מיסיונרי. במובן הזה שהוא, הרי מגיע גר להתגר, מה אנחנו אומרים לו? מגיע גר להתגר, מה אנחנו אומרים? אני רוצה להתגר. אומר לו, תשמע, אתה רוצה להתגר? בסדר, תדע לך. ביהדות, אם אתה בשבת, אם אתה לוקח בשבת, אתה לוקח דבר הכי קטן, הזזת בצלחת מפה ומשם, עברת עבירה. אז זה, הוא מחפש את המצוות הכי הכי יענו, קשות ולא זה, וזה אסור וזה אסור. טוב, אני לא רוצה, מצוין. זה המטרה. אני אומר לו בכוונה את המצוות הכי קשות והכי מפחידות לכאורה.
הדרך
כן, לא, לא רוצים. ישראל לא רוצים גרים. אנחנו לא דת מיסיונרית. לא חסר, יש לנו בעיה עם שלנו, איננו רוצים חדשים. אתה מכיר, יש איזו ישיבה שיש לה תלמידים, כן? וקשה לנו תלמידים שלה, ובאים תלמידים חדשים רוצים להתקבל. מה אומרים להם?
לא.
אם שלנו לא יסתדר, אם אחרים יסתדר, אבל הם אז אתם אומרים, לא, אבל אנחנו עריות. אה, אם אתם עריות, אז בסדר. בסדר? עניתי?
כשהשואלים פה לא יוכלו,
עכשיו התשובה המפורסמת, שאמר רבי אברהם גר, הוא היה גר ולכן הוא אמר את התשובה הזאת, אז הוא אומר כך, רבי אברהם גר פרש, לפי שהגרים בקיאים במצוות דקדקים בהם, קשים לישראל כספחת, שמתוך הקדוש הוא מזכיר הבנותם של ישראל, זאת אומרת הגרים, הם באים בכל הרבה, לעבוד את השם, ואז מה קורה? יש את המצוות עד הסוף עד הסוף, מגיעים הרגילים, אלו שגדלו כיהודים, הם לא מקפידים כמותם, ואז מה השם? השם אומר, הנה תראה אותו, זה גר, תראה איך הוא מתנהג, ואתה היהודי מזה ככה אתה מתנהג, ואז שעושים את ההשוואה, אז זה גורם לכתרוג על ישראל, ככה הסביר רבי אברהם גר. כמו שכתוב אצל האישה הצרפית, שאליהו הנביא הגיע אליה, ואז נפטר לה הבן, היא באה בטענות לאליהו. למה היא באה בטענות לאליהו? זאת אומרת, כל עוד שלא היית, אני התמודדתי בליגה של בתי ספר. אז בליגה בתי ספר הייתי מספר אחד. אתה הגעת לי מליגת העל. אז אני הכי טוב בליגת בתי הספר, אבל יחסית לליגת העל, אני לא מתחילה בכלל, נכון? ולכן בגלל שהגעת אליי, אז עכשיו אבוני הוזכר. עכשיו פתאום נראיתי שאני כולי שחורה. הרי אם יש שחור על רקע של אפור, יש שחור ואפור, זה בסדר. אבל אם יש לי אפור והרקע כולו לבן, אז ישר קולטים אותי. אז אני הייתי הכי לבנה מכולם, כולם פה שחורים, אני אפור. אז אני הכי טובה. אבל עכשיו אני על רקע של לבן, ישר אני בולטת, ישר שם אמר, יאללה, אני שרק נתאבה. זו הייתה הטענה שלה. זאת אומרת, הכוונה שאני נמצא בחברה, אז הסטנדרטים, הקריטריונים שאני מודד אותו על פי החברה. אני לא יכול לטעון בן אדם שכל החברה שהוא ברמה מסוימת, תגיד לו, ולמה אתה לא משה רבנו? אני לא ברור שמשה רבנו, אני משה רבנו. זה לא הסטנדרט פה. אני, הסטנדרט שכולם 50, אני 55. אבל לא הסטנדרט שכולם 50, למה אתה לא 100? שאני אהיה במקום שהסטנדרט בין 90 ל-100, אתה יכול לבוא לטענות, למה אני לא 100? אבל לא בסטנדרט כזה. בסדר, אז אכן הגרים מעלים את הסטנדרט של עם ישראל. אז הם טובים או לא טובים?
לא טובים
למה. והתשובה האחרונה, יש פה שתי תשובות קיצון. תשובה אחת שאומרת שהגרים מביאים לישראל קשיים, לא, קיטרוג ודאי. תשובה אחת, בגלל שהגרים כל כך טובים מביאים קיטרוג, ותשובה שנייה, שהגרים כל כך קשים ומלמדים את ישראל דברים, את התרבות של הגויים. שתי הכיוונים באים. והתשובה האחרונה, שהיא תשובה שעליה באמת אני טיפה רוצה להרחיב, הוא אומר ככה, תשובה שיש וריפי רש, תשובה קשים שנטמעו בישראל ואין השכינה שעולה למשפחה מיוחסת. אומר שיש משמעות לייחוס. ואני שואל, יש משמעות לייחוס? סבא שלי הרב, זה משנה?
מה אתה?
יפה. אז מצד אחד זה נכון שמעת, ואדם נבדק, אדם נבדק באופן אישי, אדם תמיד נבדק על פי המעשיו שלו, מסכה יקרבוך, מסכה ירחקוך. אבל אני שואל אתכם שאלה, יש משפחות מיוחסות בישראל, משפחות לא מיוחסות שבישראל. כשאני שואל סטטיסטיקה, מי הכניס לעם ישראל ילדים יותר טובים? המיוחסות, אין מה לעשות. זה נכון שאם עכשיו יבוא על האחד שהוא טוב, אז הוא טוב, אז אני מקרב אותו, הוא בסדר. עדיף ממזר עם הארץ על כהן גדול, ממזר תלמיד חכם על כהן גדול עם הארץ, זה ודאי שזה נכון. באחד, אבל אני שואל אותך עם ישראל ככלל. יש דתיים ויש חילונים. איפה בסך הכל? נכון, הנה משפחה דתית ויש להם ילד חילוני, רחם השם. נכון, כואב נורא. אני שואל אותך בסטטיסטיקה שתופס את כולם, משפחות המיוחסות, אלו שמגדלות ילדים טוב, משפחות שלא מגדלות יותר. איפה יוצאים ילדים יותר טובים? בסך הכל, המיוחסות, נכון? אז עם ישראל בגדול, בגלל שמכניסים משפחות לא מיוחסות, בסך הכל עם ישראל מפסיד. יוצאים ילדים לא טובים. בסך הכל. זה לא דבר שאני יכול לבדוק אותה על בן אדם אחד, להגיד לו, אתה, בגלל שאתה, המשפחה לא מיוחסת, אתה רע. אני לא אומר דבר כזה. למה? כי אם האדם תיקן את עצמו, קדוש יאמר לו, הוא עדיף על כהן גדול עם הארץ. זה נכון לרמה האישית. אבל כשאני שואל את עם ישראל בכלל, היה שווה, לא היה שווה? לא היה שווה. למה? כי בסך הכל הכניסו לעם ישראל, אנשים פחות טובים. אז אני אומר, ייחוס, גם, זאת אומרת, אנחנו תמיד באים בכעס, לכאורה, לציבור אחר שכל הזמן טוען שהשיקול המרכזי במשברה, מה ייחוס? אז זה נכון שייחוס הוא קובע. מה הכוונה קובע? הוא קובע הנקודה הזאת שיש לכאורה אולי סיכוי כזה או אחר. אבל ודאי, אנחנו טוענים ככה, הייחוס הוא טוב לעם ישראל, הוא לא ברמה האישית שלך. אני לא בודק את הייחוס, אני אומר, ויש את המשפחה בוחד, בטוח תצא טוב. ממש לא נכון. זה לא נכון. אז לכן אני אומר, הייחוס, הייחוס, תפקידו, הייחוס תפקידו לא ברמה האישית, ברמה של עם ישראל, יותר מזה. אם אתה רואה שמשפחה מיוחדת, אתה אומר, יש יותר סיכוי שתהיה טובה. אתה רואה ייחוס פחות טוב, אתה אומר, תשמע, צריך לבדוק יותר טוב. זה ודאי, ייחוס אומר לך לבדוק. אבל אם ראית אחד עם ייחוס טוב, הוא על הפנים. אחד עם ייחוס גרוע שהוא מצוין, את מי אתה עדיף? מי אתה עדיף? ייחוס הרע, למה? כי מעשיך יקרוך, אבל זה רגוח, אני בודק את האדם לפי משהו. כשאני שואל אותך בגדול, אז נכון, עם ישראל בגדול, משפחות המיוחסות הצליחו יותר טוב. אבל שהרמה אישית, אז לא ככה. עכשיו אני צריך את שי שרון, צריך להגיד להם, שי שרון, תולדנו, יוסי בן משה, ועוד מישהו ג'ובניק בזה. יום ראשון, אם יש להם כל כך, תודיעו להם. בסדר, תודיע להם, זה כל הג'ובניקים.